שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, יום אחד לפני יום הכיפורים. באולפן אנחנו סמי פרץ ואיתן אבריאל. יום שלישי, טוב לך, סמי.
יום שלישי, פעמיים, כי טוב לך, איתן אבריאל. עשית כבר חשבון נפש, או שעוד לא הגעת לזה?
התחלתי, בינתיים אני בסדר, אבל עד מחר אנחנו נמצא כמה דברים.
אתה יכול עוד לחתום, עד מחר, ומחר תתחיל את זה.
לבקש מהם סליחה ולחתום על הכל בסך הכל. רב גונדר קטי פרי, נציבת שירות בתי הסוהר, ספגה הרבה מאוד ביקורת בימים האחרונים על מחדל הבריחה של ששת האסירים מכלא גלבוע, כולל קריאות מכל עבר להתפטרותה, וחלק מהקריאות האלה נאמרו בצדק. אלא שגם למען הצדק, ראוי לספר שהיא צריכה להיחשב לאחת הנציבות האמיצות שהיו לשב"ס מעולם, כי היא הראשונה שהשאירה מבט לבעיות היסוד של הארגון והעזה להתמודד איתם, למשל על ידי בניית כלא מודרני, במקום 7-4 מתקני כליה ישנים שיסגרו במקומו, כולם מתקופת המנדט או מקום המדינה. מרב ארלוזורוב תהיה איתנו ותסביר מדוע זה לא קרה.
חברת אפל תציג היום בארצות הברית את מכשירי האייפון החדשים שלה, האייפון 13, אבל במקביל לאופטימיות בדבר היקף המחירות של המכשיר החדש, לאפל יש בעיה גדולה. בסוף השבוע נתן בית המשפט בארצות הברית פסק דין במשפט שבין אפל לבין חברת אפיק, שהיא בין השאר יצרנית משחק הפורטנייט, שיש לו השלכות רחבות מאוד על התחרותיות בתעשיית האפליקציות, על כיסם של הצרכנים ושל מפתחי האפליקציות, וכמובן על הרווחים של אפל. זה יכול לעלות לה במיליארדי דולרים מדי שנה, וכתב הדיגיטל סגי כהן יהיה פה כדי להסביר.
כל בעל עסק, קטן או גדול, שמגיש את הוצאות הדלק על הרכבים שלו למס הכנסה, יחויב כבר בחודש נובמבר הקרוב להתקין דלקן, ולהגיש את ההוצאות רק על בסיס הדיווחים המוחשבים שהמכשיר הזה מייצר. אחרת, מס הכנסה לא יכיר בהוצאות הללו. אז כמה זה עולה? מי יושפע מהמהלך? והאם יש בו גם יתרונות? דניאל שמיל, כתב הרכב, יענה על כל השאלות שלנו. אנחנו מתחילים.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
תשמעי, אני קורא בכל התורים והפרשנויות, וברוב המהדורות מדברים על הקורבן הגדול, או לאשמה הגדולה במחדל הבריחה של האסירים, קוראים לה קטי פרי ונציבת שירות בתי הסוהר, אבל את כותבת היום בדיוק את ההפך. את אומרת, היא נציבה אמיצה, ומפה שפחות אמיץ, זה דווקא היועץ המשפטי לממשלה. נמקי והסבירי.
אז קודם כל, אני לא יכולה כמובן להתייחס למה יקרה עם עתידה בתפקיד לאור באמת מחדל לא פשוט שהיה שם, וקטונתי מלשפוט אם היא צריכה להישאר או לא להישאר בתפקיד. מה שכן, חייבים לומר שהיא בהחלט הראתה כמה יכולות ניהוליות מרשימות מאוד, גם אתמול בנוגע להסכם השכר החדש שנחתם, וגם להסכמה שהיא חתמה עליה, אם למעשה זה לא בוצע בסוף, אבל להסכמה שהיא נתנה להסדר שלה עם משרד האוצר להקמת בית כלא חדש במגידו.
למה צריך לתת ציון לשבח להסכמה לתוכנית מתבקשת להחליף בתי כלא ישנים ומוזנחים שנבנו עוד לפני קום המדינה בכלא מודרני?
אתה יודע, אם זה היה תלוי בשב"ס, הוא היה סס מזמן שיבנו לו בתי כלא חדשים, ומדינת ישראל לא רוצה לבנות. את מי זה מעניין בכלל? נו, באמת. אכפת לנו שאנשים שישנים ב8 אנשים בחדר מלא פרושים?
לא, לא, זה אני מסכים איתך.
זה המצב.
וכולם מסכימים עם זה, אבל בא האוצר, הציעה תוכנית, היא קיבלה את התוכנית, זו תוכנית טובה לכולם. זה לא קרה. א', למה זה לא קרה? גם מבחינת התנגדות של אנשי השב"ס קודם לכן, וגם מבחינת, אני לא יודע מה, אתה
מן הסתם, בוא נדבר על האומץ.
תסבירי כנראה את הסיפור של מנדלבליט. אבל בסוף גם, את יודעת, למה צריך לקבל ציון לשבח לעשות את הדבר הטריוויאלי והנכון?
כי זה לא הייתה מתנת חינם, מכיוון שהמדינה לא מוכנה לעשות מה שהיא צריכה לעשות, אגב, שתשים צ'ק של מיליארד שקל ולבנות באמת בית כלא חדש, מודרני, נורמלי, שעומד בסטנדרטים מקובלים במדינות מפותחות. אז הציעו לה עסקת מימון, הציעו לה בעצם הלוואה. האוצר אמר, אני אבוא, אני אשים את הכסף, אני אבנה עבורך את הכלא.
עבורך, עבור מדינת ישראל.
עבור, בוא, כן, נכון. אבל את שצריך לשלם על זה. תצריך להחזיר את ההלוואה באמצעות חיסכון, התייעלות, ולמעשה פיתורים או פרישה של אלפי סוהרים.
Okay,
וזה כמובן מהלך שקשה לכל ארגון.
שזה נובע מכך שמה? שיש יותר מדי סוהרים, יותר מדי עובדים, והם גם מאוד יקרים?
אז א', הסוהרים מאוד יקרים, שכר מוצא של 17,000 שקלים.
וגם היחס בין סוהר לאסיר זה 1-2 בערך?
נכון, הרבה הרבה יותר נמוך מה שמקובל בעולם, הרבה יותר נמוך מה שאפשר להגיע גם בארץ. יש לזה שתי סיבות, אחד, השב"ס לא ארגון יעיל, ושתיים, גם קשה לו מאוד לטייל בגלל אותם בתי כלא מתקופת המנדט, זה בתי כלא ישנים, עם תאים קטנים, זה הכל עוד, אתם לא תאמינו, זה כמו בסרטים של פעם, זה עם ננעל עם מנעולים, מפתחות במנעולים. עכשיו, אין יכולת לבקרה טכנולוגית, כאילו מה שעושים בתי כלא מודרניים, זה הכל כמובן דלתות דיגיטליות שנפתחות אוטומטית, הכל מרושת עם מצלמות, זה כל חללים גדולים, אז יכול לעמוד סוהר אחד במרכז החלל ולהשגיח על כל החלל, כמובן עם אמצעי חישה ועם מצלמות שעוזרות לו. כל זה בלתי אפשרי במתקנים שהם בני 70, 80 ו-90 שנה. זה נכון שגם השב"ס לא יעיל, אבל גם מאוד קשה לו להתייעל.
כן, אבל תגידי, למה השב"ס, או למה משרד האוצר בעצם, ממשיך בשיטה הזאת? ראינו את זה גם באסון השריפה בקרמל, שבו במשך כמה שנים האוצר רצה לקדם רפורמה ברשות הכיבוי, לא הצליח, והתנה את זה, שאם לא תיתנו, לא תקבלו, כזה נוסחה. וגם פה בעצם אומרים, לא תיתנו ולא תפטרו, לא תקבלו. עכשיו, יש דברים שחייבים לעשות. טייסת כיבוי חייבים,
רגע,
אם
שנייה.
אתה מתייעל ואם אתה לא מתייעל.
א',
ובתי כלא מודרניים וסבירים, רגע, צריך אם סמי, אתה מתייעל ואם אתה לא מתייעל.
אני חייבת לחלוק. קודם כל לגבי הכבאות. כבאות היה באמת ארגון נורא רקוב בשליטת השלטון המקומי, עם שיקולים ביקוח. פוליטיים. אז משרד האוצר בצדק דרש רפורמה. אגב, זה לא משרד האוצר דרש, היו שם משנות ה-70 היו המלצות הרפורמות ודוחות מבקר המדינה.
אין ויכוח, אבל זה לא סיבה לא לקנות טייסת כיבוי שתעזור לנו לכבות שריפות באזורים מיוערים.
אי אפשר היה טייסת כיבוי כשאין לך בכלל פיקוד אחוד. במקרה של הכבאות זה פשוט לא דוגמה נכונה. במקרה של השב"ס זה לא... לא משרד האוצר מחליט, לשים מיליארד שקלים על כלא חדש, זה החלטה של הפוליטיקאים. זה צריך להתחיל לעניין אותם. זה לא מעניין אותם. עכשיו, בא האוצר, אמר, אני ברור שיש צורך.
אז כאן הבעיה, זה גם אני...
ברור שזאת הבעיה.
אני עם סמי בעניין הזה, שאי אפשר לבוא לקטי פרי ולהגיד לה, תשמעי...
אם תעשי כך, תקבלי כך.
בדיוק. אם לא יהיו בריחות של אסירים במנהרות, אז אנחנו...
לא, זה היה פתרון. א', אני חושבת שאולי עכשיו...
נקבע לכם מבחוץ את הבית כלא.
עכשיו השב"ס סוף סוף יקבל תקציבים שבית מגיע שהוא יקבל, אבל בסוף זה היה ניסיון של פתרון.
זה האבסורד הכי גדול, שרק
בסוף היה כאן ניסיון לפתרון יצירתי שעוקף את המגבלה הפוליטית. כאומרים, מיליארד שקלים אף שר לא ישים כרגע. אז בואו נמצא דרך לספק את המיליארד שקלים האלה באמצעות התייעלות.
כן, עכשיו בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, לא מקובל עליי, את לא תקבעי מדיניות כליאה לפי השיקולים הכלכליים. אם יש אסירים או אם יש מספיק סוהרים או מעט סוהרים, את מדיניות הכליאה צריך לקבוע במנותק מהשאלה, כמה עובדים יש לה.
כן, ולכאורה הוא צודק, אבל יש בעיה עם זה. תראה, פה אנחנו מגיעים בעיניי לשאלה היותר מהותית. והיא, כמה בתי כלא אנחנו צריכים בישראל ולמה? או בשאלה אחרת, כמה אסירים צריכים במדינת ישראל ולמה? בעצם היום הגישה המשפטית אומרת, אין דבר כזה. כמו, נכון, כמו בביטוח לאומי, כמה ששופטים ירצו לשלוח למאסר, נשלח למאסר. מה התוצאה של הגישה הזו, אגב? ישראל הייתה המדינה עד בגץ מרחב המחיה, הייתה המדינה השלישית.
כמות האסירים אחרי ארצות הברית ומקסיקו.
משהו כמו השנייה או שלישית בעולם בכמות האסירים לנפש. זה מקום שאנחנו רוצים להיות בו? כלומר, זה ברור שיש לנו בעיה קשה מאוד של מדיניות כליאה שהיא לא קיימת.
השאלה, אנחנו... יש גם רגע. עניין, רגע, שנייה, אבל יש גם את העניין הביטחוני, ואני לא יודע עד כמה גם... רלוונטי וראוי להשוות אותנו במקרה הזה לסקנדינביה.
זה גם בלי ביטחונים, זה גם בלי ביטחונים. הכמות הסירים שלנו לנפש היא הייתה מפלצתית. למה? כי יש כאן יד קלה להדק.
כולל בניקוי כל האסירים הביטחוניים?
כן, כן, כן.
לא, בעיקר גם יש מחשבה לא חכמה, כי בהרבה מאוד מדינות, אסירים שנשפטים לחצי שנה, שנה, אפשר להמיר את זה בכל מיני פתרונות שלא מחייבים ישיבה בכלא, אלא בבית וכו'.
אנחנו צריכים בעצם לפתוח כאן דיון מאוד ארוך, מאוד מלומד, מאוד מעמיק ומאוד חשוב בעיניי, של מהי מדיניות הכליאה שלנו, מה מטרת מדיניות הכליאה שלנו. בעולם, הדיון הזה כבר מתנהל הרבה שנים. בישראל, לשמחתי, הוא התחיל להיערך ב-2015, דוח ועדת דורנר, דוח בעיניי מכונן, חייבים לקרוא אותו אגב, דוח קל ומעניין לקריאה, בעצם אומר, למה אנחנו מכניסים אנשים לכלא? מה המטרה שלנו? אז אנשים יגידו לך מה וזה, להניש ולהרחיק פושעים מסוכנים, מתברר שמרבית ההסברים לא עובדים, למשל הרתעה, אם תאיים על מישהו ב-10 שנות מאסר, אז הוא לא ישדוד, לא עובד. כי אנשים לא חושבים שיתפסו אותם. כאילו, הסיכון להיתפס, הוא זה שיוצר הרתעה ולא אורך המאסר. ולמשל, הנושא הזה שמישהו שנכלה, אז הוא יענש, הוא יבין שהוא עושה טעות, והוא לא יחזור לפשוע.
גם לא עובד.
הפוך. מי שנכנס לכלא...
הופך לעבריין.
הופך לעבריין, מאמץ את הנורמות העברייניות. אז אתה מגלה בעצם שכל התפיסה הזו של למה כולאים אנשים, צריך לחשוב עליה לעומק. עכשיו יש לנו דוח
דורנר... שבעצם רוב האסירים צריכים להיות אנשים שפשוט מסוכנים, ואתה לא רוצה להשאיר
נכון,
אותם מחוץ לבתי הכלא.
נכון, להרחיק, להרחיק, רק באמת פושעים מסוכנים, אותם צריך להרחיק. צריך עוד גם איזושהי שאלה של הלימה, של עונש הולם. אנחנו בסוף, בכל זאת רוצים להניש אנשים על מעשים רעים שהם עשו. אתה יודע, אבל זה לא אומר דווקא להכניס עלי מישהו לכלא. אני למשל הצעתי בזמנו לגבי בנימין נתניהו, אמרתי, בואו נגיע אותו לעסקת טיעון, נגיד לו, אתה פורש מהחיים הפוליטיים לעד, בעיניי זה עונש הולם למעשים שהוא עשה. לא צריך, הוא לא צריך לשבת מאחורי סוגר ובריח. זה
יכול
לא,
להיות
שבימי, לא יעזור.
שבימים אלה הוא מנסה לרכוח עסקה כזו.
אני לא חושבת, אבל זו הייתה הצעתי כבר לפני שנתיים אגב. אז כל השאלות האלה של מה מדינות הכלייה שלנו נורא חשובות בהקשר הזה. למה? כי מה משרד אוצר חשש? הוא אמר, אני אבוא עכשיו, אני אעשה את העסקה עם קטי פרי מצוין, אני אבנה כלא מודרני חדש, ראוי, ואז בבוא העת מערכת המשפט תגיד, יש לי תוספת מיטות, היא תמלא גם את הקיים וגם תשאיר את, את הקיימים.
בעיקרון שאם יש משרדים ריקים, יום אחד הם יתמלאו.
זה כמו המיטות בבתי חולים.
לא, עכשיו... יותר מזה, הרי היה, ואת יודעת מה, תזכירי לנו, הייתה את התוכנית לבנות ולנהל בתי חולים פרטיים בישראל.
בית כלא פרטי בבאר שבע, שנעצר על ידי בבג"ץ.
הוא ממש נבנה, וכמעט בדקה האחרונה הוא נעצר על ידי בבג"ץ, וחזר להיות בית כלא ציבורי.
זה גם דוגמה לא נכונה.
לא, אני לא אומר דוגמה לא נכונה, אבל קיים החשש הזה שאם העסק הזה הוא עסק פרטי, אז אבל... תיווצרו לו אינטרס בשביל למלא כמה שיותר אסירים.
זו דוגמה לא נכונה.
כי הוא מקבל על פר אסיר.
כי בית הכלא הפרטי אמור לקבל תשלום מלא גם אם הוא עומד ריק. את התמריץ הזה מלכתחילה נתרלו. אבל לא חשוב, בכל מקרה, אז התוספת הזו של בית כלא, אתה רוצה להוסיף בית כלא, אבל אתה, בסד עוצר אמר, בואו גם נעשה איזושהי חשיבה, על באמת מה קורה עם מספר הכלואים, כי ולא נחזור להיות מספר 2 או 3 בעולם, אנחנו יודעים שלנו כאן בעיה במדיניות שלנו. ולכן הוא אמר, בואו נקבע איזשהו קאפ, ויהיה איזשהו שיקול כלכלי בקביעת הקאפ, היועץ המשפטי לממשלה אמר, מה פתאום, אני לא, השופטים שלי כמובן, שיקול הדעת שלהם לא יוכפף לשיקול כלכלי כלשהו, אבל זה כמובן אבסורד, כי בגץ מרחב המחיה עשה בדיוק את זה, בגץ מרחב המחיה אמר, חייבים מינימום של 4.5 מטר לאסיר, אנחנו עמדנו על 3 מטר לאסיר, שתבינו, 4.5 מטר זה המינימום המקובל במדינות המפותחות, רובם עמדות על כמעט כפול מזה. היינו באמת במצב מזעזע, בא בגץ אמר, אי אפשר להמשיך ככה, אז הוא קבע, אילוץ כלכלי, אילוץ נדלני, 4.5 מטר לאסיר, מה זה עשה? זה עשה לנו מגבלה אפקטיבית, המספר האסירים.
ואחר שחררו כמה אלפי אסירים.
מכיוון שלא בנו כלא חדש, אז שחררו אלפי אסירים. אז הנה, מה המצב האבסורדי? מצד אחד, השופטים שומרים על עצמאותם, ושולחים את כל מה שהם רוצים לכלא, גם כלא, 50% מאסירים אגב, הם עד שנה, משפטים לעד שנה, זה ברור שאנשים שכנראה לא צריכים לבלות זמן בכלא, אבל כולם נשלחים לכלא, ומצד שני, אסירים שנשפטו קודם, אין מקום, אז משחררים אותם שחרור מנהלי מוקדם. אז מה עשינו בזה? באמת, אנחנו עובדים עצמנו בעיניים. עכשיו, אני מבינה את באמת את ההסתייגות של מנדלבליט מזה שאני לא רוצה ששיקולים כלכליים ישפיעו מדיניות הכלייה. הוא באיזשהו מקום צודק, אבל צריך לקבוע מדיניות כלייה רציונלית, רצינית.
והתוכנית היא שבאמת יוקם מתקן אחד גדול במגידו.
כרגע אין תוכנית, כרגע זה הכל נבלם.
כל התוכנית הזו נבלמה, למרות שהתוכנית הייתה לבנות מתקן כלייה אחד מתקדם, במקום 7 או 6 מתקני כלייה.
בין 4 ל-7 מתקני כלייה אחרי.
שאותם אפשר לסגור, ואת כותבת שחלקם אפילו מלפני קום המדינה, ואחד אפילו מהתקופה האוטומנית.
כמעט כולם מתקופת המנדט.
מה זה? זה מוצג היסטורי.
זה לגמרי.
תשמע, אנחנו פה יושבים כמה? 800 מטר מאבו כביר, גם לא.
אגב.
נדלן מאוד מאוד
יקר. חלק מהבעיה של ישראל, אפרופו היעדר מדיניות כלייה, אנחנו למשל מדינה שעוצרת בהמונים. עד תום ההליכים. בעולם, מעצר עד תום ההליכים, זה בדרך כלל מזיק אלקטרון בבית. בישראל אין, לא פיתחו את זה, כי אף אחד לא חושב מניעות הכלייה.
לא, זה הייטק, זה מסובך למדינת ישראל, היא לא טובה בהייטק.
זה גם לא אכפת לנו, בואו בסוף, באמת השב"ס הוא בתחתית סדר העדיפות. אנחנו, אף אחד לא אכפת לו מה שקורה עם עצירים או אסירים, ואנחנו באמת במצב מזעזע. אז בואו נתחיל פעם אחת יותר רציניים לקבוע מדיניות.
ויש עוד סיבה פה, אני חושב שכן שווה לבנות את בית הכלא הזה, לא רק המרחב. אני חושב שהבריחה גם מעידה על זה שמצד אחד זה באמת, אנחנו מדינת הייטק, ים של פיתוחים.
כלא יחסית חדש.
כן, אבל אתה היית מצפה שכאילו האמצעים טכנולוגיים יחליפו פה את האמצעי האנושי בעניין הזה, ובאמת ידעו לזהות וסנסורים ואלף אחד דברים אחרים שאפשר היה לעשות והיו מונעים את הבריחה הזאת.
בגדר בעזה יש כבר את הסנסורים מתחת לקרקע שהיו מונעים מנהרה כזו.
כן.
אמורים להיות.
אגב, בין השאר, אגב, החתימה על ההסכם שכר החדש נועדה גם לפנות לשב"ס משאבים להשקעות יותר בטכנולוגיה, אבל אם בתי כלא מיושנים זה לא יעזור.
אז בעצם זה ייפתר רק אחרי שתקום אותה ועדת בדיקה שממנה שר לביטחון פנים, עומר בר לב. אני מניח שהוא יעיד, הוא יצביע שם על הכשלים בסיפור הזה.
אני לא יודעת. לא, אבל השאלה מה הם יבדקו.
בדיוק, השאלה אם הוועדת בדיקה תהיה לאירוע הספציפי הזה, לבור הזה, למנהרה הזו.
אני, תקשיבו, ועדת
בדיקה... או שבאמת תהפוך לאיזשהו ועדה, הרבה יותר, כמו שאת אומרת, הרבה יותר יסודית, שתבחן את כל המצב של הארגון הזה, שירות בתי הספר או המתקנים, ותציע את הרפורמה הנדרשת.
אני מקווה, ואני רוצה שוב להגיד, ועדת בדיקה הזו למעשה כבר נעשתה. יש לנו שני דוחות, דוח דורנר, דוח מכונן, ויצא השנה גם דוח עמית מררי, שדן בחלופות כליאה. יש כבר המלצות מדיניות, ויש כבר חלופות. צריך להתחיל להבין שזאת המדיניות, ולהתחיל ליישם אותה בפועל. מקום לשלוח אנשים שנשפטים עד שנה לכלא, לשלוח אותם לחלופות מאסר, זה יותר זול, זה כנראה יגרום לפחות אנשים לפשיעה חוזרת, זה יותר הומני, זה מכל באמת, ככה המדינה מתקדמת מתנהלת.
זה לא יפתור את הבעיה של האנשים,
ואז גם השב"ס,
ודאי אנשים מהסוג של האסירים שברחו.
לא, לא. אבל זה יאפשר לשב"ס, בסדר, להתמקד באלה שבאמת צריך לשמור עליהם, גם בבתי כלא מודרניים, פחות אסירים, בתי כלא יותר טובים, ואז כל הסיפור ייפטר מאליו.
והאמת שעכשיו זו שעת כושר, כי האמת שיש פה משהו שהוא פרדוקסלי, שברגע שארגון מתגלה במלוא חולשתו, והמחדל הזה באמת שורה של מחדלים, רק אז פתאום יש תשומת לב ציבורית לצרכים שלו ולמה שצריך לעשות. נכון? אגב, ראינו את זה, אני זוכר בזמנו את נפילת הבנק למסחר, ברגע שהוא נפל, אז כולנו באמת השמצנו את המפקח על הבנקים, שנתן לדבר הזה ליפול, וזה קרה במשמרת שלו, אבל מאותו רגע הוא קיבל הרבה יותר שיניים, הרבה יותר כלים, כדי למנוע מצבים כאלה בעתיד.
אוי ואבוי, זה היה מדיניות מאוד גרועה, רק נכנסנו עוד יותר לבונקר. זה דווקא לא דוגמה טובה, סמי.
כדי למנוע נפילה של בנקים.
ברור, אצלי.
לפחות ליד הזה, השאלה על חשבון מה הוא הגיע.
נכון, אז תמיד יש באמת חשש מ-overshooting, במקרה של שירות בתי הסוהר נראה לי שיש הרבה מאוד מה לעשות. מירב ארלוזורוב, תודה.
תודה רבה.
שלום לסגי כהן.
שלום סמי ואיתן.
כתב הדיגיטל שלנו, תגיד, אתה משחק בפורטנייט או שאתה כבר גדול מדי? והילדים שלך קטנים מדי?
הילדים שלי קטנים, ראי, כן, אחיינית שלי, לא פעם ולא פעמיים משחקת בזה.
כן, אז תן לי לספר לך שלפני שנה, שנתיים, לא היה ילד בין 5-10 שלא שיחק במשחק הזה. המשחק הזה מיוצר על ידי חברה שמייצרת משחקי מחשב בשם אפיק, ואפיק עשתה מהלך יוצא דופן בתעשייה הזאת של משחקי מחשב, שאת רובם צריך להוריד מחנויות אפליקציות, ויצא למלחמה נגד אפל על המחיר והטכניקה של ההורדות בחנות האפליקציות של אפל, וזה הגיע לבית משפט. ומה בית משפט החליט?
היה שם פסיקה די מעורבת שאמרה שמצד אחד אפל היא לא צריכה להחזיר את פורטנייט לחנות האפליקציות אחרי שהיא יוציא אותה משם, ואפיק צריכה לפצות אותה, אבל הייתה שם החלטה יותר משמעותית. היום כשקונים משהו באפליקציה, למשל כשאתה קונה בתוך פורטנייט איזשהו בונוס כלשהו, משלם על זה בכסף, או עושה מנוי לא יודע לאיזושהי אפליקציה אחרת, התשלום עובר דרך מערכת פנימית של התשלומים של האפסטור, ואז אפל גובה על זה בין 15-30% עמלה. ככה זו השיטה שלהם, מרוויחה מזה בשנה, בין 15-20 מיליארד דולר. אגב, גם פעילות מאוד רווחית, לפי הערכות 70% רווחיות מהפעילות הזאת של הגביית עמלות.
ובעיקר זה מונופול, זאת אומרת דואופול, יחד עם חנות האפליקציות של גוגל נניח, אבל זה לא שאתה יכול לקנות את זה במקום אחר.
בדיוק, באנדרואיד עוד יש דרכים שאתה יכול להתקין אפליקציה, לא דרך גוגל פליי, אבל רוב האנשים לא יודעים.
אבל לא באפל.
אבל באפל חד משמעית אי אפשר. אתה רוצה להיות באייפון, אתה צריך אפליקציה, אתה רוצה לקבל תשלומים מהמשתמשים שלך, אתה חייב לקבל את זה דרך המערכת של אפל. אתה לא יכול אפילו להגיד למשתמשים שלך שיש דרך אחרת באתר שלי לקבל תשלומים, אתה לא יכול לשלוח להם מייל אפילו ולהגיד להם יש דרך אחרת לקבל תשלומים באתר שלי.
ובית המשפט לא ראה את המונופוליות המוחלטת שיש לדבר הזה?
אז מצד אחד זה לא, בעיניו לא מונופול, אבל הוא כן אמר שספציפית את הדבר הזה היא צריכה להפסיק. זאת אומרת, היא כן צריכה לאפשר למפתחי אפליקציות, לאפשר למשתמשים שלהם לקבל תשלומים גם באמצעי תשלום חיצוניים, באמצעות כפתור או לינק שישלח אותם לקבל תשלום בדרך אחרת, ובדרך הזאת לעקוף את העמלות של אפל.
אגב, אבל אפל מודעת כמובן לעניין הזה, והיא לא קובעת תעריפים, נקרא לזה, קצת יותר מוזלים לשחקנים כאלה, כמו פורטנייט, שחקנים מאוד מאוד גדולים.
כן, אבל באופן די גורף, לא. זה נכון שהיה להם איזשהו כמה דברים נקודתיים. אגב, הם גורעים את העמלה הזאת רק כשמדובר בתשלום על סחורה דיגיטלית, נקרא לזה, על מנוי או על איזשהו פריט. היום כשאני, אם אני משלם דרך אפליקציה להזמין מונית, נגיד דרך גט או אובר, שם אין עמלה. זאת אגב אחת הטענות של אפיק וגם חברות מונית.
כן, זה נשמע מלאכותי לחלוטין ההבחנה הזו, מה ההבדל המהותי?
לא, ההבדל הוא שכנראה בהזמנת מונית יש גבול לכמות המתווכים שאתה רוצה בדרך, לשירות...
יש גבול לכמות החזירות שאפל יכולה לנקוט בה, זה מה שאתה מתכוון.
גם נכון.
אז אפל אומרים שבאמת בגלל הדבר הזה אתם דווקא הוגנים, ואפיק וספוטיפיי ונטפליקס אומרים זה לא הוגן, כן, אנחנו מופלים לרע, או תוכלים להיות עירורים, וכל אחד יפרש את הדבר הזה בדרך שלו. זה באמת מהלך שיכול להיות משמעותי, וזה איזשהו, יש ויכוחים עד כמה הוא משמעותי. יש לזה משמעות בזה שזה איזשהו צעד, דבר נוסף בשרשרת של דברים שאפל נאלצת, לשנות בתנאים של אפסטור, והיו כמה תהליכים כאלה בשנים האחרונות שהייתה צריכה לקחת צעד אחורה מההגבלות ומהתנאים ומהעמלות, גם זה שהיא גובה 15% בחלק מהמקרים, גם זה איזשהו צעד כזה. זאת אומרת, פעם המדינות הייתה הרבה יותר קשוחה, והיא לאט לאט תחת לחץ של תביעות ומאבקים ציבוריים ורגולציה כמובן, היא צריכה כל הזמן... לעשות
איזשהם
הקלות,
אז זהו,
וזה יש, מאוד חשוב.
יש גם את החקירה ואת הכוונות להגיש תביעות פדרליות של הגבלים עסקיים נגד אפל, וממוקדות בנושא הזה של המונופול של חנות האפליקציות. איך זה מתקדם שם?
הרבה יותר ביטיות, ממשל ביידן רק עכשיו מקדם את העניינים האלה, זה, יש להם נגדם תביעות וחקירות בכל העולם. עד עכשיו אני לא חושב שהיה איזושהי התקדמות או החלטה משמעותית, אבל כמו שאמרתי קודם, המאבק הזה נגד המונופול של חנות האפליקציות הוא מאבק הרבה יותר רחב וממושך של הרבה הרבה חברות. שם זה יהיה הסדק הראשון בגן הסגור המפורסם.
אז זהו, זה העניין, השאלה מה יקדם למה, כי אני חושב שהרבה מאוד חברות עסקיות מנקודת המבט שלנו צריכות להבין לאן נושבת הרוח ו... לעשות התאמות בתעריפים, בשיטת התשלום וכו', לבוא לקראת הלקוחות שלה, כדי שלא תחטוף תביעות על הראש. אבל הניסיון מלמד שהרבה מאוד מקרים, כשאתה יכול להרוויח, אתה מרוויח, ואתה גורף כמה שאתה יכול בזמן שאתה יכול, ואחר כך אם תגיע איזה פסיקה כלשהי, אז יתמודדו איתה. אבל היא לא תתנדב מרצונה ליצור פה איזה מנגנון הרבה יותר מוזל, או הרבה יותר הגון, נקרא לזה.
ואתה שמעת שמונופול מתנדב לוותר על חלק מהרווחים שלו. אז בוא נדבר...
לא, אפילו, אתה יודע, טקטית, כלומר, לפני שהם יחטפו איזה, אתה יודע, איזה פסיקה משפטית נורא נורא חריפה.
זהו, גם אני חושב שהגיוני מצידם להתחיל להבין לאן הרוח נושבת, ולעשות את הדברים האלה מיוזמתם, ולא להמשיך להילחם, כי זה, כמו שאמרנו, זה כסף...
אלא אם כן, אתה עושה 15 עד 20 מיליארד דולר בשנה, ואז אתה אומר, אוקיי, עדיף להסיק עוד 100 עורכי דין, ולשלם להם כדי שיאבקו, כן, שיאבקו, ושיעקבו את זה, אם זה בשנתיים, או שלוש, או ארבע, כל שנה כזו שאתה מעכב את זה, זה עוד הרבה מאוד רווחים.
כל דקה.
זה שווה את זה.
בוא, שאלה קטנה לגבי נושא שלא קשור לחלוטין לעניין הזה, אבל קשור לאפל, היא מוציאה לפנות בוקר עדכון ביטחון, בטיחות לתוכנה, סביב איזה פרצה שהתגלתה במערכת שלה. פרצה, למה אנחנו מספרים את זה? שנוצלה ומנוצלת אולי עדיין על ידי חברת NSO הישראלית כדי להשתלט על הטלפון שלך. ספר לנו על זה.
אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אם אני לא טועה, זה קרה בפעם הראשונה בשנת 2016 או 2017. זאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שפתאום כל העולם מבין את היכולת של NSO לנצל פרצות שקיימות באייפון כדי להשתלט על מכשירים של יעדים, שהם טוענים כמובן שזה גורמי טרור, ואנחנו יודעים שזה לא בהכרח רק גורמי טרור, אלא גם פעילים ועיתונאים. הייתה כאן איזושהי פרצה במכשירי האייפון, שאפשרה בעצם, ספציפית באפליקציית iMessages, אפליקציית המסרים שקיימת בכל המכשירים של אפל, NSO זיהתה את הפרצה הזאת, והשתמשה בה בעצם כדי לחדור למכשירים שהיא רוצה לחדור אליהם, וככה התוכנה שלהם נכנסה אליהם. אגב, השיטה מאוד מתוחכמת, שיטה של זירו קליק, זאת אומרת, לא צריך אפילו לקבל איזשהו לינק למכשיר כדי ללחוץ עליו, אתה לא יודע בעצם בכלל שהשתלחו עליך למכשיר.
זה אפילו לא קשור אם השתמשת ב-iMessage או לא, זאת אומרת, זה שם. אתה ממליץ לכל מי שיש לו אייפון לפעול, להוריד את העדכון הזה ולסגור את הפרצה?
חד משמעית, כמו תמיד, ברגע שאפל מוצאים איזשהו עדכון, ואת העדכון הבטחה, זה לגמרי, זה די מהיר ודי קל, וגם מי שלא חושד שNSO או איזושהי ממשלה עוקבת אחריו, זה יכול יותר מומלץ, כן, לגמרי.
כך נעשה. סגי כהן, גמר חתימה טובה לך וחג שמח.
תודה רבה, להתראות.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
שלום, שלום.
כתב הרכב שלנו, אתה דניאל עובד כעוסק מורשה?
עוסק מורשה לא הייתי, הייתי עוסק פטור איזושהי תקופה. מודה שלא יצא לי ממש לקבל חזרי הוצאות מהמדינה, אבל אני לא באמת טוב בזה כנראה לקבל כסף חזרה מרשות המיסים, אני צריך להשתפר.
כן, אתה צריך להשתפר, אבל הרבה אנשים בעלי עסקים, עד באמת אפילו עוסקים מורשים מן המניין, מגישים הוצאות, ביניהם גם את ההוצאות שקשורות לרכבים שלהם, רכבים שהם ממש רכבים לעבודה, ולעיתים רכבים פרטיים לנסיעה, את מה שמותר על פי חוק. אנחנו לא נדבר על המקרים של אנשים שמגישים חשבוניות שאינם משקפים את המציאות, וחלק מזה זה הוצאות הדלק, כמובן. ועכשיו אתה מספר שיש פחות מ-60 יום לכל המאות אלפי האנשים האלה להתארגן ולהכניס דלקן, אחרת מס הכנסה לא יכיר יותר בהוצאות שהם מגישים.
נכון, בדיוק. זאת טיוטת תקנות שפורסמה ממש בסוף השבוע שעבר, בין החגים, בשקט בשקט, אף אחד לא, כמעט לא שם לב לזה. אבל גם צריך להגיד, התאריך הזה של תחילת נובמבר, זה כנראה איזושהי עז, לרשות המיסים מאוד מיומנת כבר בדיונים בוועדת הכספים והכלכלה, הם יודעים שהח"כים רוצים להשיג הישגים, להציג כאילו משהו משתנה, וכנראה שנובמבר זה לא יהיה, אפשר להעריך בזהירות שאולי בינואר זה יתחיל, אולי אחר כך תלוי מה בסוף יסגר בוועדות הכנסת.
כן, אבל תגיד לי, מה רע שברכב יהיה דלקן? זה מאוד נוח, זה מאוד נעים.
האמת שאין שום
רע. רק שיש לזה מחיר.
עולה כסף.
בדיוק, אין שום רע. זה נוח להרבה אנשים. אני חושב שהמנהג הזה של לאסוף קבלות מצהיבות ממשאבת הדלק, ולאסוף אותן, ולשלוח, ולסרוק, זה באמת מייגע. ממש נחמד שיהיה דוח מסודר עם כל התדלוקים, מתי וכמה. אבל זה עולה כסף, זה עולה כסף, זה עוד הוצאה.
כמה?
אז הטווחים פה מאוד נעים, וכבר אמר לי מישהו בתחום שכנראה שהתחרות כאן אולי עוד יותר תוריד אותם. אם אנחנו נלך על התרחיש הכי גרוע, התקנה עצמה עולה 400 שקל, והתשלום החודשי הוא גם כמה עשרות שקלים, כלומר זו הוצאה לא קטנה. אבל ככל שיש לך יכולת התמקחות יותר טובה, אתה יכול להוריד את זה, כבר שמעתי על התקנות דלקנים ב-100 שקל ואפילו פחות, על דמי שימוש חודשיים של אפילו שקלים בודדים, זה לא הוצאה זניחה.
דניאל, האם הדלקן תקף והוא אוניברסלי? זאת אומרת, האם הוא עובד בכל תחנות הדלק בצורה מלאה, או שמרגע שרכשתי דלקן של סונול, אז אני עכשיו כבול למלא רק בתחנות הדלק של סונול?
לא, אז הדלקן הוא אוניברסלי לתקנות שנכנסו לתוקף ב-2018, אין בעיה לתדלק בכל מקום, אבל יש כוכבית קטנה, הרבה חברות מציעות לך הנחה כדי שתבוא לתדלק אצלן, גם הנחה בתחנת דלק, גם הנחה אולי בחנות נוחות ליד, אז יש כאלה שלמרות זאת מתקשרים עם חברה אחת, יכולים לתדלק בכל מקום, אבל מעדיפים ללכת לרשת מסוימת ולתדלק דווקא אצלם.
כן, אגב, הסידור הזה של רשות המיסים, אני חושב שהוא משקף את הקלות היחסית גבוהה של רשות המיסים בגביית מיסים תקינה, בעולמות הדיגיטל, בהשוואה לעולמות הפיזיים הרגילים. אני מכיר אדם שיש לו שתי דירות, Airbnb, והוא לא מעז להעלים שם שקל אחד, משום שזה דיגיטלי והכל מתועד, ואתה לא יכול להעלים שם שום דבר. ורשות המיסים אוהבת את העולם הדיגיטלי, כי שם באמת הרבה יותר מסובך להעלים מיסים. השאלה אם היא נותנת איזושהי הטבה, כדי שאנשים באמת יוכלו להתקין דלקן, מכירה בזה כהוצאה, כדי לעודד את העצמאים להתקין את זה.
אז אותו תשלום חודשי של כמה שקלים, כן, זה יוכר כהוצאה מוכרת. גם על ההתקנה אפשר להכיר את זה כחלק מהוצאות העסק, אז כן, זה יהיה הוצאות מוכרות, אבל זה לא הופך אותן לאפס, זה רק אומר שאין עליהן מיסים נוספים.
תאמר לי, מה עם רכבים חשמליים? בעוונותיי אני מתנעי ברכב מהמשפחה הנדירה עדיין הזו.
זה באמת אבון, אתה נבריאל.
צריך לשמור על כדור הארץ, סמי. איזה הסדר יכול להיות לי כאן? אין לי, הרי, דלקן.
אז אני אשים כוכבית של לשמור על כדור הארץ זה רק בתחבורה ציבורית, רכב חשמלי זה רק תחנה בדרך, אבל אין שום בעיה. אפשר לקבל החזרים גם על זה. אבל גם כאן צריך לדאוג שיש לך עמדת טעינה מסוג מסוים, עמדת טעינה שדורשת זיהוי שלך בכל טעינה, אז גם העמדה בבית צריכה להיות כזאת שאתה מצמיד כרטיס, או עושה איזשהו תהליך שבו המכונית מזוהה, ואז באמת יוצא דוח פירוט חודשי, איזה מכונית נטענה, בכמה, בכמה כסף.
זה כבר הוצאה של כמה אלפי שקלים, אני יכול לדווח לך.
אני לא בטוח, עמדת הטעינה עצמה עולה כמה
אלפי שקלים. עמדת טעינה בבית, התקנתה, עולה כמה אלפי שקלים, כן.
נכון, עמדת טעינה בבית זה סיפור של 2,000 עד 5,000 שקל, אבל הפער בין עמדה טיפשה לעמדה חכמה הוא די קטן. אז התוספת, רובנו בכל זאת צריכים להתקין עמדת, אם אנחנו רוצים, אנחנו כן צריכים עמדת טעינה בבית, כי טעינה משקע ביתי לוקחת באמת הרבה זמן, אתה רוצה קצת יותר גבוה, והאקסטרה הזה בשביל שתהיה עמדה חכמה זה לא רציני.
בסדר, בסופו של דבר אי אפשר לעצור את הקדמה הזו, זו מהלך שמתבקש, וגם אם יש בו איזושהי עקומת למידה וגם מוצאה של כמה שקלים, בטווח הארוך זה נראה כמו דבר שצריך להתבצע.
ואולי קופת המדינה קצת תחזיר כמה מיליונים שהיום הם מועלמים ממנה.
כן, ובעולמות האלה יש העלמות מס, אז...
כן, זה לא כל כך עניין של העלמות, זה יותר של הגשת חשבוניות שהן לא בדיוק משקפות שום דבר.
נכון.
בסדר.
שמיל, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה, מחר יום כיפור, אנחנו נאחל מכאן צום קל למי שצם, וגמר חתימה טובה, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה, גמר חתימה טובה גם לך, ואם פגענו, העלבנו, או בכל דרך שהיא גרמנו למי מהמאזינים שלנו להרגיש לא טוב עם מה שנאמר על ידינו, על ידי אחרים, אז אנחנו
מתנצלים ומבקשים את סליחתם.
מתנצלים ומבקשים בהזדמנות זו את סליחתם, ונשתדל שזה לא יקרה יותר.
כן, אחרי שבוע הבא באמת גם חג סוכות, אז אנחנו נחזור מיד לאחר חג הסוכות. זהו, שיהיה גם חג שמח כמובן. תודה רבה ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו. להתראות ונשתמע.
להתראות.